הקונגרס, פרק 33 עם דן גפן, ודן גפן יושב איתי פה, אהלן דן.
אהלן.
דן גפן הוא ימאי, הוא שמאי וכלכלן. הוא גם ליברל אקטיביסט שקידם אג'נדה ליברלית בליכוד שלפני מחאת האוהלים. אני רוצה אולי להתחיל שם, אמרת לי בשיחה שעשינו כהכנה לרעיון, שהיית אוף מוזר במרכאות. ספר לי באיזה מסגרת פעלת בדיוק בליכוד, ואיזה יוזמות ניסית לקדם שם.
אוקיי, דבר ראשון, הייתי נקרא לזה ליברל אקטיביסט גם מחוץ לליכוד, באופן כללי, עבדתי עם דניאל דורון. הייתי אומר שאני ליברל מאז 2003 בערך. סיימתי את הצבא, ביבי היה שר אוצר, ואני זוכר שיוסי שריד אמר עליו שהוא יותר פרידמן מפרידמן, ולא הבנתי למה מדובר.
אוקיי.
אז הלכתי לברר, מי זה הפרידמן הזה? אז קראתי את קפיטליזם וחירות. ושמה פתאום נחשפתי לעולם הזה, נקרא לזה ליברליזם כלכלי, בוא נקרא ככה שהייתי יחסית ליברל, אתה יודע, במובן הזה של חילוני ודברים מושגים יותר פרוגרסיבי אולי נקרא לזה. לפני זה, אבל ליברליזם כתפיסת עולם, אידיאולוגיה, משנה סדורה, אז התחלתי להתקרב לזה אחרי אותה תקופה.
מה, בגלל יוסי שריד?
יוסי שריד, ביבי ומילטון פרידמן ביחד. קראי קפיטליזם וחירות, אם אני לא טועה, הפרק האחרון שם הוא על כלכלה מוניטרית. אתה יודע שהוא מספר שאני צריך להפסיק להדפיס כסף. ולא הבנתי על מה הוא מדבר, לא הבנתי את הפרק הזה, אז אמרתי, אני הולך ללמוד כלכלה פשוט.
אוקיי.
וזה מה שאנחנו ללמוד באוניברסיטה, למדתי כלכלה.
באיזה אוניברסיטה?
בעברית, למדתי בעברית. עבדתי כמה שנים ככלכלן שמתמחה בארנונה, בביסים ודברים כאלה. מיסים מוניציפליים, נאמר ככה. בתל אביב, בעיריית תל אביב עבדתי. אקטיביסט, הייתי פעיל פוליטי, אני אקרא לזה עסקן אפילו אם תרצה, היה תקופת העסקנות של צעירי הליכוד, גם היום יש כזה קבוצות אנשים שמסקני ליכוד.
מה זה אומר, איך מגיעים לזה?
עסקנות, אתה...
אחרי שהיית כלכלן? כאילו ככה זה קרה?
לא, אני בגיל צעיר כבר אני פעיל. בתיכון עוד הייתי, נקרא לזה נער גבעות אולי, לא קראו לזה נער גבעות אז, אבל היינו מקימים מאחזים. אתה יודע, עולים שם על גבעות, מפנים אותם מקור חיילים.
אתה מתקוע במקור.
אני, כן, אני גר בתקוע, ההורים שלי פחות או יותר אחרי שלנו לארץ ב-81, די אחרי, בגיל 5 כבר עברו לגור בתקוע.
אוקיי.
מראשוני היישוב, נאמר ככה, זה היום משפחה של איזה, לא יודע, נראה לי בטח איזה 500 אלף משפחות, אני לא מגיע את המספרים, אנחנו משפחה 27, אני לא טועה. הייתי שם, התעסקתי שם במאחזים, וזה קצת אנרכיזם משובת נאורים, נקרא לזה ככה. אני אפילו לא, אני לא יכול לומר שזה רק אידיאולוגיה, זה הרבה יותר עניין, דינמיקה קבוצתית של בני נוער מתבגרים בהתנחלויות.
זה נשמע כיף, האמת.
זה מאוד כיף, בהחלט, מאוד כיף.
אוקיי.
גם מטופש, אבל גם כיף.
אוקיי, אבל אחרי הצבא למדת כלכלה,
אחרי הצבא למדתי כלכלה. התחלתי להיות יותר בעניין הזה שהכלכלי, התחלתי להתעניין את זה הרבה יותר כאילו, וזה הפכת בעצם, תפיסת העולם שלי בעצם, נושא המדיני כבר הפסיק פחות או יותר, אני לא כל כך, אתה יודע, יש לי תפיסת עולם מדינית, אבל זה לא אידיאולוגית ימין או שמאל, אני ציוני, אוקיי? מעבר לכך, זה כבר לא משחק אצלי ארץ ישראל, לא ארץ ישראל.
מהחתולה הזאת תיזהר, היא עירה, היא תנשוך אותך.
אוקיי.
כן, כן, תתרחק ממנו, לא עד שלכי. חכי.
היא בינתיים משכת אותך, נראה לי.
היא תמשך אותי, כן, כן. לא, אסור להתקרב אליה.
אז...
טוב, נחזור לזה בהמשך של השאלות. אני התייחסתי לגישה שלך כליברלית, למרות שאתה לא ממש מיישר קו עם אג'נדה של רוב החברים בקהילה, נגיד, אתה תומך ביוזמות שנראה שיעבדו. אז למשל, אתה נגד צבא מקצועי, לא מתוך איזושהי אידיאולוגיה, אלא מתוך הערכה שזה פשוט לא יעבוד, שזה יפגע ביטחון. אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית בהקשר הזה, כי זה ויכוח שתמיד מעניין אותי, בין האגף התועלתני לאגף המוסרי. אני יכול לשכנע מישהו שצריך שוק חופשי כי זה עובד, זה לטובת כולם, זה לטובת הכלל, ואני יכול לנסות לשכנע שצריך שוק חופשי כי חופש זה הדבר הנכון לעשות. זה אידיאל שראוי לקיים, גם אם זה לפעמים לא לטובת הכלל. הטיעון המוסרי מול הטיעון התועלתני, באיזה צד אתה?
אני לא בטוח שזו הפרדה המתאימה. כלומר, לדעתי, תפיסה תועלתנית היא תפיסה מוסרית. אנחנו רוצים לעשות טוב, לא? טוב זה משהו מוסרי. איך עושים טוב לאנשים? אז אתה קובע מה אנשים רוצים, או מה טוב לאנשים. חירות זה משהו שאו שהוא עושה טוב לאנשים, בגלל שהוא מאפשר להם להשיג דברים שהם רוצים, או שהוא טוב לכשעצמו, כי טוב להם חירות. אבל אם זה דבר יחיד...
אני אולי חדד את הדילמה, אנחנו מדברים על טובת הכלל, אוקיי? טובת הרוב, מן הסתם יש דברים ש... צעדים שטובים לרוב ולא טובים לזה. אז אם אני עכשיו אומר, אוקיי, בואו ניקח את כל האנשים שהשם שלהם מתחיל באלף, ונקח להם את כל הרכוש וניתן את זה לכלל. קלאסי, הרוב מרוויח מזה, זה לטובת הכלל אפשר להגיד, חוץ מהאנשים שהשם שלהם מתחיל באלף. אלא אם כן, אתה מכניס פה טיעון מוסרי של, לא, זה לא בסדר לפגוע באנשים. גם אם זה לטובת הכלל. אתה מבין כאילו את הדילמה שאני מנסה...
אני מבין מה שאתה אומר. אוקיי. אני אומר ככה ש... תשמע, זה סוגיה באמת מעניינת, אם אתה מייחס בצורה כזאת. באופן עקרוני, גם כשאתה מייחס על טובת הכלל, טוב לכלל שיהיה טוב לפרט. כלומר, אין פה עניין אריתמטי. לי באופן אישי חשובה החירות, חשובים לי גם דברים אחרים. אנחנו, עם כל הצרכים והרצונות שלנו, אנחנו עושים איזשהו מין... צ'קמוק כזה של רעיונות, וזה לא, אין פה, זה לא מדע מדויק, זה נורא קל לעשות את זה מדע מדויק, כי אנחנו מגדירים דברים, ואז מגדירים את הדברים, ואז מאז זה נוסחה נורא פשוטה. אוקיי, לכן כל הפודקאסטים האלה, הליברטריאנים, נורא משעממים, כי אני יודע מה הם רוצים להגיד לי. כן, זה לא תפקיד של המדינה, זה התשובה לכל שאלה פחות או יותר. כן, הפודקאסט היחיד שמעניין זה מה כן תפקיד של המדינה בדרך כלל. אוקיי, כי איזשהו משהו קטן ומעניין. אוקיי. אז, אבל באופן עקרוני, אני בלי, אתה יודע, אני לא צריך להיות הוגה דעות או מעמיק או משהו כזה, אלא פשוט להבין שחירות זה דבר שהוא טוב לאנשים כפרטים, בדרך כלל, וזה גם טוב כי זה מספק להם אפשרויות לעשות דברים אחרים שהם רוצים. האם זה תמיד נכון? אני לא בטוח שתמיד נכון. למשל, כשיש לך השפעות חיצוניות, אני לא בהכרח אומר שצריך להיות לפגוע בחירותם של אנשים.
זהו, אבל... אני שמעתי אבל... הרצאה שלך באוסטרו-סומליה, כן. נגיע לעניין הזה של המקצוע שלך, ימי, ודיברת שם באמת דוגמה קלאסית של השפעות חיצוניות, זה שספינה באמצע הים עכשיו, פשוט זורק את הזבל שלה לים, כדאי להם, כן. וזה פוגע במדינות אחרות. כן. זה כאילו השפעות חיצוניות.
זה השפעה חיצונית, נכון, בהחלט. זה השפעה חיצונית קטנה, אתה יכול להגיד, כן, הוא סענק, אבל יש לך גם מקרים הרבה יותר בולטים, ואתה יודע, וגם מישהו יכול להגיד, כן, אבל בעולם, באוטופיה הליברלית שלנו, לכל אחד יהיה בעלות על פיסת קרקע באוקיינוס, ולכן יהיה מי שתמיד יפריע לו שמישהו זורק בפיסת אוקיינוס שלו, מישהו זורק זבל.
אני יודע בתור אובייקטיביסט, יחסית, הנטייה שלי לאובייקטיביזם, שאחד הדברים שבאמת מאתגרים אותי זה של איכות הסביבה.
כן, השפעות חיצוניות זה בהחלט עניין מאתגר. אני אומר זאת ככה, ועוד פעם, זה לא מדע מדויק. כשיש השפעה חיצונית, יש מקום לשקול, לא בהכרח לקבל, אבל מקום לשקול, אולי לעשות איזושהי מעורבות של אותו, נקרא לזה רגולטור, אוקיי, המדינה. זה שאלה, מה הצדקה בעצם למדינה? הצדקה של המדינה זה לדאוג לחירות שלנו, ולדאוג לביטחון. אוקיי, אז אני אומר שאפשר גם למצוא מקום שאולי במסגרת החירות שלנו, החירות שלנו לא להיפגע מאחרים, אולי זה סוג של פגיעה, כי ההשפעה החיצונית היא סוג של פגיעה. אני על חשבונך מצליח. עכשיו, זה נורא בעייתי ההגדרה הזאת כמובן. כי גם בשוק, ההצלחה שלי, אני עושה מוצר יותר מוצר משלך, אז אני על חשבונך כביכול, אולי אפשר להגיד שאני מצליח, אבל זה נורא, אתה יודע, ההגדרות הן נורא בעייתיות בעניין הזה. באופן עקרוני, ככה לתחושתי, יש מקום להתערב במקרה של השפעות חיצוניות.
אני רוצה רק להזין את העניין הזה של השפעות חיצוניות, צריך לזכור כאילו, זאת אומרת, הדוגמה הכלל, שדיברתי על זה עם יניב מדי פעם, ובאמת אמרתי לו, תשמע, איך אתה, אני עכשיו גר בעיר, ויש לי פה זיהום אוויר מכל מיני אנשים שבאים ומזהמים וזה, ואיכות חיים שלי נפגעת, ואיך זה בסדר, איך אתה מצדיק דבר כזה? אמרתי, צריך לזכור, באופן כללי כאילו, אתה מרוויח מכל הדברים האלה, כן? אתה עשית בחירה. אתה לא חייב לחיות בעיר, וגם אם אתה לא חייב, כי אתה מרוויח מכל התוצרים של הזיהום הזה. זאת אומרת, זה איזשהו מחיר, כן, אנחנו אולי קצת יותר משתעלים וזה, אבל בגדול האיכות חיים שלנו...
והוא צודק. אני בהחלט אומר שלא תמיד שווה להילחם אותם השפעות חיצוניות. לפעמים הן שוות את זה, לפעמים העובדה שאפשר לנסוע פה באוטו בעיר, זה יתרון, שאנחנו נהנים ממנו גם כן. אבל יכול להיות מקרים שבהם זה לא, אנחנו לא מעניינים בשום צורה שהיא. יש את הדוגמה הקלאסית של מפעל הפלדה או מפעל הדגים במעלה הנחל. מפעל הפלדה, ככל שהוא מייצר יותר פלדה, כך הוא מזהם יותר את הנחל.
כן.
וככל שהוא מייצר, מזהם יותר את הנחל, מפעל הדגים מפסיד. כן. מפעל הפלדה, מה אכפת לו מפעל הדגים? הוא מוכר פלדה. מפעל הפלדה לא שייך לו, אז הוא לא יכול לעשות כלום נגד זה. יכול להיות שהתוצר בכלל, אם נדבר על זה במונחי תוצר, נפגע. יכול להיות שדגים זה דבר יותר משתלם, יותר חשוב מפלדה, אני לא יודע. ולכן פה אתה צריך לחשוב האם שווה להתערב? איך להתערב? אולי לא צריך להתערב, אני לא יודע, אבל אני חושב שיש פה מקום לחשוב על זה.
אגב, זה משהו שקורה בישראל? זאת אומרת, אתה מדבר פה איזושהי דילמה שנראה לי...
זו דילמה מאוד בסיסית, אנחנו חיים בעידן, זה דיון לעולם אוטופי.
לא, אבל יש מפעלים בארץ, והם שופכים את הזבל שלהם לים, האם זה פוגע בדייגים? אני שואל אם זה משהו שקורה במציאות.
אני לא חושב ש... א' כל יש בישראל הרבה חוקים כבר עכשיו, אז אני לא באמת יודע להגיד לך, אני לא עושה את הבדיקה הזאת. כאמירה עקרונית, אני יכול להגיד לך שיש מקום לשקול, כאמירה עובדתית, אני יכול להגיד לך שהרגולציה שיש היום בישראל היא מוגזמת, רק בגלל הכמות שלה, לכשעצמה, היא נזק. כלומר, בהחלט, תתן לקוף להגיד, תבטל 90% מהרגולציה, הוא יעשה עבודה טובה. אולי הוא יאשר בטעות לרצוח, אני לא יודע, אבל אפילו הוא יאשר בטעות לרצוח, יעשה עבודה טובה.
אוקיי, אני רוצה, אנחנו נגיע לעניין של הרגולציה בתחום הספציפי שאתה עושה, ואני רוצה עכשיו באמת לדבר על הקריירה שלך. אני יכול לתאר את זה כימי, אבל אני רוצה שאתה תספר מה אתה עושה, מה אתה עובד היום. לא כלכלן.
כן, זה תשמע, זו שאלה מאוד קשה. אני בדרך כלל, כשאנשים שואלים לי מה אתה עושה, אני לוקח אותם לאוטו שלי, ואני אומר להם מה יש לי באוטו. יש לי באוטו, בבגאז' יש לי מין ארגז כזה עם קסדה וחגורת הצלה ונעלי עבודה. ויש לי במושב האחורי חליפה, בגדים אלגנטיים, נעליים, ואני מוצא את עצמי מחליף בגדים כל הזמן, עובר מנגיד מחדרה בנמל שמה, כשאני בודק שם הספינה של פחם, והשאר אחרי זה הולך נגיד לקיסריה לפגישה, אני צריך תמיד לרדת מהר, לנקוד את כל הפחם ממני, ולהגיע לפגישה בקיסריה.
מי המעסיק שלך?
אני עצמאי. אני עובד, כל מיני מעסיקים, כלומר, ככה, אבל אני עצמאי. אז ככלכלן אני עובד בעיקר, אם אתה מכיר, הוא אושייה בפני עצמו, המאסטר סמכאי, איתו אני בעיקר עובד.
סתירה איתו לפני חודש.
אז אני עובד איתו. לפני שנתיים נראה לי אפילו עשינו אני והוא מחקר לעבור מועצת יש"ע. מחקר שהוא הוביל על עלות סיפוח שטחי C. זה מחקר מעניין. אני מתנגד לסיפוח אגב, אבל בשביל כסף אני מוכן לעשות הכל. ואנחנו עושים עוד כל מיני דברים, גם פרויקטים יותר שאני לא על הכל אני רשאי לדבר כמובן. אז אני עובד איתו בתחום הכלכלי. כשמאי אני עובד בצורה יותר רחבה, עם יותר גופים. ואני נכנס, התחום השמעות זה התחום שאני הכי מתפתח בו בתקופה האחרונה. וגם אני אמאי.
רגע, מה זה אומר שמאי?
שמאי זה, יש כל מיני סוגים של שמאות.
כוונה להערכה?
זהו. המילה בעברית היא שמאי, כוללת הרבה מאוד דברים. עכשיו אני לא רוצה לדרוך על היבלות של אף אחד, אבל לא כל מי שקוראו לו שמאי פה בישראל הוא באמת שמאי. אוקיי, שמאות מקרקעין אפילו, אני לא מזלזל ב... קושי להיות שמיים מקרקעים, כי יש להם גילדה מאוד חזקה שקובעת חסמי כניסה מאוד משמעותיים. אבל זו גילדה, וזה לא, אני לא רואה בזה בדיוק שמאות, זה הערכה, מה שאתה אמרת, זה מעריך. שמיים מקרקעין הוא בעצם מעריך. מעריך מעריך של שטח נדלני או נכס נדלני. מה שאני מתעסק איתו זה שמאות ימית ושמאות נזיקין.
שמאות מה?
נזיקין ושמאות ימית.
אוקיי.
זה תחום שהוא יותר מורכב, במובן הזה שא' כל אני צריך להכיר את הביטוח. אני צריך לזהות נזק, להעריך את הנזק, להעריך את העלויות התיקון בו, וזה כל דבר, זה עולם מלואו, עולם חדש בעצם. זה שונה לחלוטין, אין חסמי כניסה, מהבחינה הזאת, אין, כאילו כל אחד יכול להציג את עצמו כשמאי נזיקין, פשוט אף אחד אולי לא יעסיק אותו, כן? אבל באופן עקרוני כל אחד יכול להגיד שהוא שמאי נזיקין. אני ככה, זה בגסות, אני מניח שלא כזה פשוט, אבל בגסות זה המצב. ושמאות רכב, שזה, טוב, זה כמה מוסכניקים שאמרו להם, טוב, תהיה שמאי רכב.
בוא נגיע לים. מה אתה עושה בים?
טוב, בים אני, אחרי שלמדתי כלכלה, ואחרי שהייתי כלכלן כמה שנים, נכנסתי לג'וק של הימאות. זה לא שבדיוק כשנכנסתי לג'וק של הימאות, אני בוגר קצני ים אקו, שלמדתי באקו. אבא שלי הוא ימאי, הוא צ'יפ אינג'ינר בצי הסוחר, בצים. כבר לא בצים עכשיו, עכשיו הוא במאנו. וגם אני תמיד היה לי בראש כזה חלום להיות ימאי. זה מטופש קצת.
מה זה צי הסוחר?
צי הסוחר זה...
צי ארגון?
צי הסוחר זה מילה כללית לכל האוניות שהן לא מתעסקות בלהרוג אנשים.
אוקיי.
אלא בעברת מטענים, בעברת סחורה, מטען בעולם.
לא ספינות של טיולים.
לא.
זה לא נחשב צי הסוחר.
זה לא צי הסוחר, זה כן, בדיוק. צי הסוחר זה צי של מטען, של סחר. הסחר הימי זה... מבחינת הובלה, זה בערך 90% מהמטען בעולם עובר באוניות. זה... אם תסתכל פה, נגיד פה במקום שאנחנו עכשיו יושבים, אני יכול להעריך שבערך 90% מהדברים שנמצאים פה הגיעו לפה באונייה. חלקם עברו אפילו פעמיים באונייה אולי, אוקיי, ירדו ממקום אחד, עלו, ירדו. פחות או יותר, מה שנקרא, מהפכת הקונטיינריזציה, שזה דבר מדהים, אנשים לא מדברים על זה הרבה, אבל זה...
רגע, אני אסור את הפינה הזאת, השפה כן. שאנחנו חושבים עליה, והטלוויזיה, וכל הרייטים של איקאה, המסגן, בעניין. המדפים, כן. השולחן, המנורות, כל המנורות, המחשב, מחשבים?
בוודאי.
הקורסה הזאת? המזוודה.
אני במזוודה בטוח.
אתה יכול לראות פה דבר אחד שלא הגיע באונייה?
תשמע, המים המינרליים האלה בוקבקו פה, כן? אבל הבקבוק, הפלסטיק, אני מניח שהגיע... לא, זה בעצם תוצר נפט. יכול להיות שהגיע נפט באונייה, אבל התוצר דווקא נעשה בארץ, שם, אתה יודע, בחיפה, בבתי זיקוק.
אוקיי, אז בוא תספר לי כאילו על המהפכה הזאת. אני רק רוצה להבין כמה זה משמעותי. אני רוצה, יש הרבה דרכים לתקוף כמה זה משמעותי. אז זאת שאלה הכי פשוטה, מה אם לא היה? מה אם הכל היה צריך להגיע דרך האוויר? מה, החיים היו יקרים יותר?
כאילו, אין בכלל מה לדבר. אונייה, נקרא לזה בינונית אחת, של 10,000 TU. TU זה קונטיינר של 20 פיט. מסעית זה קונטיינר של 40 פיט. אוקיי, אז אונייה של 8,000 TU, כלומר 4,000 מסעיות, אוקיי, זו אונייה קטנה כבר היום. אם תשווה אותה למטוס, שיכול להחזיק בערך, לא יודע, 5 קונטיינרים. מבחינת הסדרי הגודל זה עצום.
ורכבות?
רכבות הן טיפה יותר ממטוס כמובן, אבל הן, א' כל הן נורא מוגבלות בגמישות שלהן. אתה יודע, זה קו מסילה, אחד, נאמר ככה, ואתה מנקודה אחת לנקודה אחרת. לעונה יש גמישות מסוימת שיכולה לעבור ממקום למקום, לשנות, העולם משתנה, אתה יודע, אז יש הרבה יותר גמישות. כמו כן, תשמע, רוב העולם הוא ים. אז נגיד מארצות הברית לאירופה, אתה לא תעביר ברכבת. אולי, תשמע, אם התחיימות הגלובלית תצא לפועל, אז... יהיה אפילו יותר קשה, אבל אם תגיד כרירות ואיכשהו למעלה שם באנטרקטיקה, לא יודע, או באנטרקטיקה זה יתחבר, אז אולי יהיה אפשר, אבל כרגע האונייה זה הדרך הכי טובה להעביר מטען, הכי זול פר יחידת מטען.
כמה יותר זול?
פי כמה. אני לא יכול להגיד לך בגלל המספר, אבל פי כמה. בוא נגיד ככה, שאם אתה מעביר קונטיינר, נגיד, מעיר באירופה לעיר בארצות הברית, רוב העלות של ההובלה זה המסעית שהביאה את זה לאונייה, והמסעית שלקחה את זה מהאונייה. האונייה זה החלק הכי זול בהובלה, ומחירים הם אחרי תחתית. ופשוט האוניות היום מגיעות לגדלים מטורפים. זה אוניות שמגיעות לך ל-14, 15 אלף TU, 15 אלף קונטיינרים. כלומר, בואו נקחה 6, 8, 9 אלף מסעיות. מסעיות, אתה יכול לתאר, שזזות כל הזמן. האונייה לא עוצרת, האונייה עובדת 24-7. פעם בחמש שנים היא עוצרת. לתיקונים, כן?
ועל איזה אוניות אתה עובד?
אני הייתי עובד.
קטנות, גדולות?
הייתי עובד על אוניות, אז היו ענקיות. אני אומר ככה שאני לא מפליג באוניות קונטיינרים מאז 2015.
אוקיי.
אבל הייתי מפליג באונייה, האונייה הכי גדולה שאני הייתי. למה ירדתי מהאוניות?
כן.
זה סיפור מעניין האמת. בגלל שמשרד התחבורה פישל. משרד התחבורה איבד אותי. יש נהגים צריכים לעבור, ימאים צריכים לעבור מה שנקרא STCW, זה סוג של נהיגה מונעת של ימאים. תקופתי, זה דבר תקופתי. ואני זוכר שנדנתי למשרד התחבורה דרך חברה שבה עברתי, שאני צריך לעבור את ה-SCW הזה, ואמרו, לא, הכל בסדר, אתה מסודר. אני שאלתי עוד פעם, לא, הכל בסדר, אתה מסודר. אני עולה על אונייה, ואמרו, אתה לא יכול לעלות. למה? אין לך SCW. מתי הקורס הבא? לא, עוד חצי שנה. אמרתי, מה, חצי שנה אני מקורקר בבית? לא, זה לא הולך לקרות. אז פתחתי עסק, ומאז אני לא בים. אגב, זה לא היה קורה, הייתי היום מפליג. זאת אומרת, אני מאוד אוהב להפליג. מבחינתי זה סוג של מדיטציה להפליג, אני מאוד אוהב להפליג.
זה הרבה עבודה?
זה, לפעמים זה עומס מטורף של עבודה, לפעמים זה לא עומס של עבודה, אבל זה א' כל אין ימי מנוחה, ב-24/7, כמה חודשים ברציפות. ההפלגה האחרונה שלי משכתי את השמונה חודשים. הייתי שמונה חודשים קו קבוע, זה כמו אוטובוס שהוא עוצר בהרבה נמלים. אז באיזשהו שלב, ככל שחולף הזמן, אתה נמצא באונייה ואתה... אתה מסתנחרן עם הקו, אתה יודע, אתה מכיר כל קוריאני, כל פרצוף שהוא עושה לך, אתה בדיוק מה הוא אומר, אתה לא רץ לשום מקום, אתה עושה את הכל, כי אתה כל כך מתמקצע על הקו הספציפי הזה, שזה, זה פתאום קל לך. אתה בלי למהר, אתה עושה את זה, אתה יודע הכל. אתה חלט לצאת לחץ, כי אתה יודע, אתה טועה, אתה לא יודע, אבל... זה עבודה מאוד מיוחדת, זה עבודה ש... אני ממש מתבייש שאנשים לא מודעים לקיומה. כי אנשים, אתה אומר, ימי, פה בארץ, הם ישר חושבים, פה בארץ ישר חושבים אישה בכל נמל, בחוץ לארץ חושבים קפטן ספארו. בדרך כלל, זה החלוקת דמיונות. אבל זו עבודה נורא מיוחדת, נורא שקטה. זה עבירה ממש שקטה. האוניות הענקיות האלה של ה-8,000 או 10,000 או 15,000 TU זה בערך 20 אנשי צוות. זו עיר צפה ש-20 אנשי צוות מתפעלים אותה.
אני מניח אבל שהתחום שאתה הולך בו, אתה הולך על כל האונייה הזאת. יש בטח תחום מאוד קטן שאתה יכול ללכת בו, נכון?
לא, מבחינת, אני יכול להקיף את האונייה, אני מקיף את האונייה, אוקיי? ואני הולך בין הקונטיינרים. אבל גם בעיר אתה לא הולך בכל, אתה לא הולך דרך בניינים בעיר, אבל אתה הולך בכבישים בעיר. אז זה לא, אתה הולך די הרבה באונייה, במיוחד שאתה בנמל. בנמל, קצין סיפון כמוני, הנמל זה הכי הרבה עבודה. אני הכי אוהב את האוקיינוס, אני לא אוהב את הנמלים, בעיקרון. כי באוקיינוס אתה הולך הכי מעט. ובנמל אתה רץ, אתה רץ בין... כי אתה יודע, מעלים אותן, מורדים איתן, ואני צריך לדאוג שהכל יתבצע כמו שצריך, אני צריך לריב עם עובדי הנמל, בכל העולם יש עובדי נמל בעייתי, לא רק בארץ. אם כי בארץ זה באמת, זה זן מיוחד.
באמת?
כן. בארץ הם באים לך, נותנים לך שירות של ג'מייקה, ובאים לך בדרישות של ארצות הברית. אז זה תמיד שאנשים שואלים אותי, מה הנמל, אני מספר להם על נמל חיפה, אני אומר, זה הנמל השני הכי גרוע בעולם. אז אני שואל אותי, מה הנמל הראשון? נמל אשדוד.
באמת?
כן, זה נמלים שלי, בואו נקח, לפחות לי, כימה ישראלי, אלה הנמלים הכי פחות מהנים.
ואתה חושב, אני לא יודע איפה זה עומד, אבל כאילו, יש דיבור שיהיה נמל פרטי בישראל, שלא יהיה בשליטה של ההסתדרות.
אין דבר כזה, הוא יהיה בשליטה של ההסתדרות. לא בגלל ש... מישהו החליט ככה, אלא בגלל חוקי העבודה בארץ. ברגע ש-30% מהעובדים מחליטים, הם מאוגדים תחת ארגון עובדים שלם, ויש להם סכם קיבוצי שתוקף גם למי שלא יתאגד איתם. זה חוקי ההתאגדות בארץ, הם מאוד פרובלמטיים, מאוד בעייתיים.
לא, הנושא מוכר, אבל לא חושב, אבל כאילו זה שמקיים עכשיו נמל נוסף, אז בעצם אין בזה שום טעם, זאת אומרת, מבחינת התחרות.
אני לא רוצה לומר שיש טעם או אין טעם, אני לא באמת יודע. אגב, אני מעורב בבנייה של הנמל החדש, באשדוד, כי מרחיבים גם בחיפה וגם באשדוד. ובעיקרון מי שבונה בחיפה את הנמל החדש זה חברה פרטית, ומי שיפעיל אותה זה חברה פרטית. גם בחיפה מי שיפעיל את החברה, את הנמל החדש יהיה חברה פרטית. אבל זו חברה פרטית עם עובדי נמל, עם חוקי עבודה בשביל ישראל. אז אני לא יכול לומר בוודאות שההסתדרות לא תשתלט שם עניינים באיזשהו שלב, כמו כל דבר, תהרוס כל חלקה טובה. אבל אני לא הייתי פוסל באופן אוטומטי את ההצלחה, אבל גם לא הייתי סומך באופן אוטומטי שיצליח.
הנמלים שקיימים כרגע הם בבעלות איזושהי רשות ממשלתית?
הם חברות ממשלתיות. הם חברות ממשלתיות שיש להם איזשהו מנגנון תחרותי ביניהם. אבל עוד פעם, ההסכם שהביא לדבר הזה, אני לא יודע אם המחיר שהוא היה שווה את המחיר, כי נתנו להם הרבה כסף שם, על מנת שיאפשרו את המבנה הזה. ואני לא בטוח שהתועלת מהמבנה הכביכול תחרותי הזה, הייתה שווה את המחיר.
אגב, איך זה בעולם? זה יוצא דופן שיש נמלים שהם בבעלות ממשלתית? או שזה משהו שקורה הרבה?
זה לא יוצא דופן, אבל יש הרבה מדינות בעולם שזה לא ככה. מה שכן, עובדי נמל תמיד יש להם הרבה כוח. וככל שרצועת החוף שלך קטנה יותר, ובישראל היא לא קטנה יחסית לגודל של המדינה, אבל היא קטנה באופן אבסולוטי, אז יש לנמל יותר כוח מונופוליסטי. וכשנמל יש כוח מונופוליסטי, אז אתה... הוא יותר קל לו לקופף אותך בכל מיני מקומות. גם בארצות הברית עובדי הנמל הם קשים, גם בקנדה הם קשים. אגב, כשבארצות הברית הם קשים ובקנדה הם קשים, זה נפלא. כי זה אומר שאתה נמצא הרבה זמן בנמל, וזה יום כיף. יש לך הרבה ימים, קנדה זה נמלים הכי פחות יעילים בעולם. כאילו, במובן החיובי של המילה, לי כימי אני אומר. כי אני, יש לי 3 ימים בוונקובר, אני יוצא לעיר, 3 ימים, אני מבלה, אוכל, וונקובר היא נפלאה. גם בסיאטל, לוקח הרבה זמן לפרוק את
זה. אבל אתה לא צריך להתעסק בזה?
אני אתעסק בזה, אבל יש עוד, אנחנו עושים משמרות ויש לי יותר זמן לצאת. וגם עובדים יותר לאט, אז אני לא צריך לרוץ.
הזכרת את ארצות הברית, זה סיפור שעניין אותי, שכאילו אין הרבה חברות תובלה ימית בארצות הברית בגלל איזושהי רגולציה שקרתה, אני לא יודע מה אתה... תספר, כי זה מעניין. הייתי מצפה שתהיה חברת...
אתה מדבר על מה שנקרא The Jones Act.
אוקיי.
The Jones Act, אגב, הוא עלה לכותרות לפני מספר חודשים, בעקבות מה שקרה שם עם הסופה, עם ההוריקן, בפורטו ריקו. יש חוק באמריקה, חוק רגולטורי, שאוסר על...
ממתי זה בערך? זה משנות ה-50, 60, 80?
אני חושב שזה מחוץ 50 אפילו, משהו כזה. זה חוק די ותיק, בקנה מידה אמריקאי. החוק בעיקרון מה שהוא אומר, שאם אתה רוצה להעביר מטען כלשהו בתוך ארצות הברית, אתה חייב לעשות רק עם כלי תחבורה אמריקאי. כלומר, רכבת אמריקאית, מסעית אמריקאית או אונייה אמריקאית. החוק נחקק בשביל להגן על תעשיית האוניות.
להגן על?
להגן על תעשיית האוניות האמריקאית. כלומר,
הם היו הלוביסטים?
בוודאי. הם היו הלוביסטים של זה, חברות הספנות האמריקאיות. היום הלוביסטים של זה, אגב, זה נגעי המסעיות, אני אספר לך רגע למה. הרעיון היה שאם אתה רוצה להעביר מטען כלשהו מעיר אחת לעיר אחרת, אתה חייב כלי תחבורה אמריקאי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם אתה רוצה להעביר קונטיינר, נגיד עכשיו, נדבר בשפה הימית, להעביר קונטיינר מניו יורק ללוס אנג'לס, אתה חייב רק אונייה עם דגל אמריקאי.
אוקיי.
Okay. בדגל אמריקאי יש לו כל מיני תנאים שהוא דורש ממך. כך וכך אנשי צוות אמריקאים, בנייה אולי אמריקאית, אולי סטנדרטים של בטיחות אמריקאים, כל מיני תנאים, כי דגל יש לו משמעות חוקית לגבי אוניות.
והאונייה עצמה לא צריכה להיות מתוצרת אמריקאית או גם מתוצרת
אני לא, אמריקאית? אני לא מכיר את החוקים האמריקאים בהקשר הזה. אני מניח שהוא מתוצרת אמריקאית
בי דיפולט.
העניין
זה בעיקר הדגל? הדגל?
מה?
זה בעיקר
העניין
של הדגל?
כן, זה עניין של הדגל. Okay. הדגל מגדיר כללים.
Okay.
במקרה של כלי תחבורה יבשתי, אני מניח שאין בעיה שהמסעית תהיה של וולבו. אבל זה מסעית וולבו אמריקאית. כמו שעשי הדברים, מניו יורק ללוס אנג'לס, עם נהג אמריקאי.
אוקיי.
אז בהתחלה זה באמת שמרת המונופול האמריקאי של הספנות המקומית. אגב, הראשונים שהתחילו להשתמש בקונטיינרים זה חברה שקוראים לה סילנד. זו חברה אמריקאית, זה הבחור אמריקאי, שהוא היה הראשון שבעצם מפעיל קונטיינרים. זאת אומרת, אמריקאים היו פעם מובילים בתחום, כן? קונטיינר זה המצאה אמריקאית. היום סילנד נמחקה, היא נבלעה על ידי חברה שוודית בשם מרסק.
רגע, אבל מה קרה?
אז מה שקרה הוא שבתחום הספנות, אז מה שחברות זרות היו עושות, ומה שחברות עושות עד היום, אם תגיע היום לג'מייקה למשל, ותגיד להם, אתה מכיר את חברת צים? ובג'מייקה יגידו לך, כן, זו חברת הספנות הכי גדולה בעולם. וצים היא לא ב-20 הגדולות אפילו היום, אולי היא ב-20 הגדולות, פעם הייתה בעשירייה אגב. מבחינת נפח מטען. אז למה? כי מה שצים עושה, וכל חברה אחרת עושה, היא בוכה לעצמה נמל כלשהו בקריבים, לוקחת מטען מניו יורק, מורידה אותו בקריבים, כאילו מייצאת את המטען הזה לאותו אי בקריבים, אז מגיעה אונייה אחרת, ולוקחת את המטען מהקריבים, מייצאת מהקריבים, או מייבט את זה ללוס אנג'לס. כלומר, יש פה איזושהי פעולת סרק של הורדת מטען באי, הוא, והחזרת, במקום לנסוע ישירות.
אבל בכל מקרה מגיעה אונייה לניו יורק, למה שהאונייה הגדולה לא תגיע לניו יורק?
כי אסור לה, אסור לי, אני כאוניית קונטיינר לא אמריקאית, אסור לקחת.
היא עושה נגלות, היא עושה 50 נגלות כאלה עם המטען
שהגיע לאונייה? אז אני לוקח הרבה, אני מוציא הרבה קונטיינרים מניו יורק, אני מוריד אותם בג'מייקה, מגיעה אונייה אחרת, לוקחת קונטיינרים האלה, ומביא אותם ללוס אנג'לס. פעולת סרק מיותרת לחלוטין, שמעקרת ההובלה, ובמקרה זה המחיר של הובלה במשאית היום.
מה קרה לאוניות האמריקאיות?
ומה שקרה לאוניות האמריקאיות זה דבר שהם באמת במשך זמן מסוים באמת נהנו מהמונופול הזה שניתן להם. אבל עם הזמן, ככל שהשוק הפך להיות יותר גלובלי, אז היתרון המסכן הזה שנותן להם שם בארצות הברית, הוא לא היה מספיק להם, ומי שרצה להעביר מטען, היה רצה לעשות את זה בכל מיני מהלכים משולבים עם מטענים אחרים, ולכן היה עדיין שווה להשתמש בחברות מטען אחרות, בינלאומיות. בנוסף לזה, הם כמובן לא, המדינות אחרות באירופה עשו חוקים דומים לאוניות אמריקאיות, כאילו, אתה יודע, אם האמריקאים עושים לנו את זה, אנחנו נעשה להם בדיוק אותו הדבר. ומה שקרה, שחברות אמריקאיות לאט לאט דאחו, והם הפכו פחות פחות רלוונטיות בשוק, במסחר הבינלאומי. אז חברה כמו APL, American President Lines, זה חברה קוריאנית היום, וסילנד זה חלק ממרסק, מרסק סילנד, וזהו, נעלמו פחות או יותר. יש עוד כמה אוניות ככה, קרטאות כאלה, גרוטאות כאלה, אבל באופן עקרוני התעשייה נעלמה לחלוטין, בגלל רגולציה כושלת, שנועדה כביכול להגן על התעשייה האמריקאית.
אוקיי.
אגב, חוקים מטופשים יש בהרבה מקומות בעולם, גם
בישראל.
בישראל יש גם חוק מטופש. אני לא רוצה להישמע יותר מדי, נקרא לזה אובייקטיביסט, אנוכי, אבל בגלל שאני נהנה מהחוק הזה, אני אזהר, אני לא אסביר איך אני נהנה ממנו, אבל נגיד לך שיש כזה חוק מאוד דומה בארץ. יש בארץ חוק שמחייב כל ספינה שעוסקת בספנות חופית להשיג שני ישראלים. כלומר, אונייה הבאה, ספנות חופית זה אומר שהיא בונה נמלים, ספינות הגז, שירותים לאוניות הגז, כי יש, נגיד, הרבה מתדלקות בארץ, הן בכלל כפריסאיות, אבל הן חייבות שיהיו שם שני ישראלים. אז בחלק מהמקרים, מילא תגיד בסדר, עשו שתי ישראלים, זה לא כזה אסון נורא, אבל יש לך מקרים שבהם ישראלים לא עושים כלום בספינה. כל העבודה שלהם זה פשוט להיות על הספינה ולא לעשות כלום. וזה מצחיק, זה מגוחך. אבל זה עולה המון כסף למשלם, זה לא למשלם מיסים, זה ליוקר המחיה, כי זה מתומחר פשוט בעלות של הנמל. אבל זה מיליונים שמדינת ישראל מבזבזת על יוקר המחיה כדי להעסיק אנשים שלא עושים ספינה כל היום.
אוקיי. אני חוזר למשהו שאמרת בהרצאה, שאמרת שהכמות זיהום, האוניות הענקיות האלה הן שרפות מזות, שזה תוצר נפט הכי מזהם שיש, ממש בוצה כזאת. אמרת שכמות זיהום האוויר שרק ה-15 אוניות מסע הגדולות בעולם עושה, הוא עצום. תספר לי איזה סדר גודל זה, ואם זה שווה את זה. אם זה שווה את הזיהום.
בוודאי זה שווה.
אוקיי, אבל תגיד לי קודם את הסדר גודל.
אני לא זוכר את המספרים המדוקים, אבל בואו נגיד ככה ש-15 האוניות הגדולות, זה פרסום שהיה לפני כמה שנים, מזהמות בערך כמו כל גרמניה. או כמו...
כולל המכוניות.
כולל המכוניות, כן.
הן מזהמות... תעשייה. הם,
כן, תעשייה, המכוניות. כמו כל גרמניה של חבל הרואר, כן, שמה המבורג כן. הזה. הן מזהמות... רוב הזיהום בעולם, אפשר לומר ככה מהבחינה הזאת של כלי תחבורה, הוא מגיע מאוניות. אבל זה נתון מטעה. זה נתון אבסולוטית, הוא נכון.
כן.
אבל בהתחשב בכך ש-90% מהמטען בעולם עובר באוניות, כשאתה מסתכל על זה פר קילומטר מטען, זה כלי תחבורה הכי פחות מזהם שיש.
וואלה.
כלומר, אם הייתי מעביר את אותה כמות מטען במסעיות, או באוטובוסים, או ברכבות, שאני לא עושה את זה כיום, אז הזיהום היה הרבה יותר גבוה מהזיהום בים.
אתה צריך שגם כשמעבירים מטען, נגיד, בתוך יבשת לפעמים עושים את זה דרך הים? כאילו, בין מדינה אחת למדינה אחרת שנמצאת בקצה השני של היבשת?
בוודאי. בוודאי. בארצות הברית,
כן.
היום משתלם לחברה זרה לקחת קונטיינר מניו יורק, להוריד אותו, עם כל העלויות שבכך, להוריד אותו, וזה יש הרבה עלויות, להוריד אותו בנגיד ג'מייקה, שתבוא אונייה אחרת, תיקח אותו מג'מייקה, ותביא אותו ללוס אנג'לס, ודרך תלת פנמה עוד, לשלם את העלויות של תלת פנמה, כל זה ביחד, עדיין יותר משתלם, משתלם שמסעי טוב, תיקח את זה. אז כן, זה ככה, ככה פערים במחירים, ככה זה שווה את זה.
תלת פנמה זה תלת טבעית?
לא, זה תלת שנחפרה.
וואי, איזה פרויקט זה היה בטח.
זה פרויקט מדהים, כן. אגב, יש תעלה מרשימה קצת פחות, אבל ממש צמודה אלינו, תעלת סואץ. והאיש שחפר את תעלת סואץ, הוא האיש שהתחיל לחפור את תעלת פנמה, נכשל, נפל באיזושהי, כאילו, נפל, נתפס בפלילים שהוא ניסה למכור איזשהם איגרות חוב של התעלה הזאת, ישב בכלא, קראו לו דה לספס, הוא היה צרפתי. ואז אחרי שהוא נכשל בחפירת התעלה, והוא רצה לחפור בתעלה בפנמה כמו בתעלת סואץ, שזה פשוט לחפור תעלה. והוא נכשל כמובן, כי זה מטורף. ואז נכנסו לתחום הזה האמריקאים, רוזוולט, הראשון, לא השני, והם סיימו לחפור את התעלה הזאת. אבל הם עשו את זה בשיטה של סחרים. כלומר, אתה לא חצו נהר כזה לאורך הערים שם, אלא פשוט באמצעות מערכת סחרים, האונייה פשוט עולה כמו במעלית, כמו מפליגה, עולה למעלה, ממלאים בריכה, הבריכה מתמלאת במים, האונייה עולה, היא ממשיכה, פותחים סגר, סוגרים סגר, וככה, בעצם האונייה עולה על ההר, ואז היא יורדת מההר.
פי, פתח מגניב, זה נשמע חוויה.
זה מגניב מאוד, ומידת התעלה, כשהאונייה עוברת בתעלת פנמה, זה בערך 10 סנטימטר מכל צד. אתה רואה אונייה ענקית ברוחב של 40 ומשהו מטר, עובד בתוך תעלה ברוחב של 42 פלוס 50 סנטימטר של התעלה, ובונים את האוניות בודלים על סמך רוחב התעלה של פנמה. זה מידה של אונייה, פנמקס קוראים לזה, ועכשיו הרחיבו את התעלה, ועכשיו אפשר לראות את האוניות הגדולות יותר, שברוחב של התעלה החדשה.
מה הרוחב של תעלת סואץ?
הרוחב של תעלת סואץ הוא גדול, הוא גדול. בתעלת סואץ אוניות עוברות אחד עד השנייה. כשהייתי מפליג בתעלת סואץ, אז פשוט היה עולה לנתב של התעלה, ואתה יודע, אתה שואל את הנתב, הנתב הוא כביכול, הוא איש המומחה, זה איש מקצוע, שהוא מומחה לתנאי השטח, והוא יודע טוב מאוד איך לנווט את הכלי שיט במקום שהוא מומחה אליו. אז בתעלת סואץ הוא פשוט טוב, תעקוב אחרי האונייה לפניך. וזה מה שהוא אומר, אז כאילו, אתה מבין שזה לא, לא נדרשת מומחיות. האמת היא שהבריטים, כשהמצרים אלאים את התעלה, מבצע קדש, אם אתה זוכר, אז כשהמצרים אלאים את התעלה, אז הבריטים אמרו, אין בעיה, אז אני לקחת את הנתבים שלנו משם. ולא קרה כלום. זאת אומרת, זה לא בעיה לעבור תעלה, אז אני גם בלי נתבים. אבל תעלת פנמה זה סיפור אחר לחלוטין. זה להביא אונייה, לדחוף אותה לתוך בריכה, ברוחב של האונייה, אתה בעצם דוחף מים לתוך בריכה, אתה דוחס מים, אפשר לומר. זה סיפור מאוד לא פשוט לאונייה, ואתה צריך מומחיות מאוד רצינית, גם שעוזרים לך שם כל מיני קטרים מהצד וזה, אבל זה פעולה ימית מאוד מורכבת.
אוקיי, אני רוצה עכשיו, אנחנו כבר הרבה זמן, אני רוצה שנעבור לאקטואליה, אנחנו בדרך כלל מדברים הרבה על אקטואליה. אני רוצה לדבר איתך על נתניהו, ביבי נתניהו. היה איזה סיפור שגם דן דהרץ העלה וגם אריאל ויטמן העלה, שנתניהו לא מושך את העתירה לבגץ נגד זכות השביטה במונופולים. הסיפור הוא שהמדינה הגישה בגץ בנוגע לזכות השביטה במונופולים ממשלתיים. הם בגדול מבקשים להגביל את זכות השביטה בגופים כמו חברת החשמל. לא צריך להסביר למה זה טוב. ונוצר רושם בשבועות האחרונים שהעתירה הזו תתמוסס, זאת אומרת המדינה תמשוך את העתירה, כי הייתה איזושהי התגבשות של הסכם בין האוצר להסתדרות לרפורמה במרכאות במשק החשמל. וביום שני, אתמול, נתניהו תקע טריז במגעים האלה והבהיר שהמדינה לא תמשוך את העתירה, והוא בעצם הולך על מאבק ראש בראש עם הסתדרות. עכשיו, אני כבר שנים מחכה לרגע הזה שנתניהו יחזור להיות מר כלכלה חופשית שהוא היה בתור שר אוצר ב-2005. אתה חושב שהרגע הזה יגיע? זאת אומרת שנתניהו באמת יצא עכשיו לאיזשהו מאבק במונופולים הסתדרותיים, או שזה ייגמר באיזה דיל עם ההסתדרות בפוזיציה טובה יותר?
אני אגיד לך, אני מניח שההתלהבות שהייתה מביבי נתניהו כשר אוצר לא תגיע. אגב, אני לא בא בהשמות נתניהו. נתניהו אז היה שר אוצר, והיום הוא ראש ממשלה. באותה מידה אתה יכול להגיד שכשהוא היה שר אוצר, אתה יכול להגיד מר כלכלה היה אריק שרון שהיה ראש ממשלה אז. אבל לא, אנחנו נותנים את הקרדיט לביבי נתניהו, נכון?
זה נכון.
היום ביבי הוא ראש הממשלה, ושר אוצר זה משה כחלון. אז נתניהו, אני נותן הערכה גסה, שלא באמת בדקתי אותה, אבל אני מניח ש-90% מהזמן שלו זה יציבות הקואליציה, משקיע ביציבות הקואליציה, וב-10% הנוצרים שבהם הוא מתעסק במדיניות, אז 90% מהם זה איראן, ו-9% זה הפלסטינים. ונשאר עוד 1% להתעסק בדברים שהם לא זה ולא זה, ולא היציבות הקואליציה. אני לא יכול לראות אותו באמת משקיע מאמץ בנושאים כלכליים, ואני לא בא בביקורת אליו בעניין הזה.
אוקיי.
בסופו של דבר, אנחנו מקבלים את מי שאנחנו מצביעים עבורם. אנחנו
כן, מקבלים את הקואליציה. הוא עשה את המהלך הזה. במה זה ייגמר לדעת?
אתה מדבר על העתירה?
ספציפית העתירה.
אז יכול להיות שבאמת העתירה הספציפית. אגב, אני לא יודע, בגלל שאני לא מכיר את פרטי הסכם חברת חשמל, אז אני לא יודע, ואני לא יודע מה המשמעויות של העתירה הזאת, אני לא יודע להגיד לך אם זו החלטה נכונה או לא נכונה. אני לא מביא עמדה לכאן או לכאן, כי אני באמת לא מכיר את הפרטים. אבל אני מניח שנתניהו יודע אותו ממני, וגם שטייניץ וכחלון.
ברור מה הפרס. הפרס כאילו זה, אם עכשיו המדינה מגישה עתירה לבג"ץ והעתירה מתקבלת, זה פגיע בעוד משפטית בהסתדרות. היא לא יכולה עכשיו לשבות, אני יודע, חברת חשמל, כדי להשיג עוד כסף ומסכות. זאת אומרת, מה שמונח על המאזניים זה מאוד...
יכול להיות.
הפרס גדול.
אני מבין מצוין, אבל אני אשאל אותך שאלה כמובן, מתי פעם מונח חברת חשמל שבתה?
בסדר,
זה לא, זה שאלה, זה שאלה...
מחזיקים לך אקדח לראש, אתה לא צריך שימשכו בהדק.
כשאתה בוחן, אמרת תועלתן.
אוקיי.
כשאתה בוחן את הדברים האלה, צריך לבדוק בתכלס מה מביא לתוצאה הרצויה יותר. אני לא מכיר את פריטי ההסכם. האם הפריטי ההסכם מקרבים אותנו למצב הרצוי יותר? אני לא יודע. ברור שחברת החשמל לא שבתה כל הזמן הזה, אבל היה לה את היכולת. וזה יודע שיש לה את היכולת הפוטנציאלית, זה מספיק. כדי שהיא תעשה כן. מה שהיא רוצה.
אוקיי.
ואף אחד כבר לא מנסה, אף אחד לא רוצה לנסות את זה אפילו, את ההתנהלות
כן,
שלה.
כן, בדיוק.
אז יכול להיות, אבל יכול להיות שגם זה לא יצליח בבגץ עכשיו. יכול להיות שבגץ יגיד, לא, התירה לא התקבלה, הם יכולים לשבות, וגם לא יהיה הסכם עם ההסתדרות עכשיו, ועכשיו יהיה לנו, את עדיין את אותו הדבר הדפוק שלנו עכשיו. אגב, יש איזושהי תהליך של הפרטה איטית. אני, בתחום שלי כשמי, אני רואה לפעמים את החברות חשמל הפרטיות, יש חברות חשמל הפרטיות בארץ.
אוקיי.
אני מגיע לפעמים שם, אני רואה חברות חשמל פרטיות. זה קיים. למעשה נראה שכבר את הרוב מייצרות תחנות כוח פרטיות.
באמת?
כן. בהסכם עם ההסתדרות, האמת היא שהבנתי שיתנו עכשיו, יתנו לחברת חשמל לייצר, לבנות עוד תחנת כוח או משהו כזה, שזה יהיה כביכול צעד לאחור. אבל אני לא מכיר את כל ההסכם בכללותו, ולכן אני מעדיף לא להביע עמדה.
אוקיי.
זו שאלה לא פשוטה.
אגב, העובדים בתחנות כוח הפרטיות מאוגדים בהסתדרות?
שאלה מעניינת, לא יודע.
אוקיי.
שאלה מעניינת. אני בא לשם כלא קשור לתחום הזה, אני בא קשור לתחום הטכני יותר, אז לכן אני קשה להגיד לך. אבל אני אברר.
אוקיי.
אז אני לא יכול להגיד לך, אני לא חושב שנתניהו חזר כמר כלכלה, זה לא מה שקורה פה עכשיו. יכול להיות שהוא מזהה איזושהי הזדמנות ששווה לו לשים פה איזה אצבע קטנה או רגל קטנה, זה נחמד או לא נחמד, לא יודע, אבל זה לא מר כלכלה. וקשה לצפות את זה ממנו. אנחנו מקבלים את מה שהצבענו עבורו. אז קיבלנו את שינוי בקואליציה. קיבלנו את ביבי כשר אוצר, קיבלנו את יפעדה שכביכול אף אחד לא שם לב למה שקורה עם הכלכלה. אז היה מגוון של רכיבים שקרו, שאפשרו את כל מה שקרה עכשיו. ועכשיו זה אין לנו את זה, אנחנו חיים בעידן הפופוליזם הכלכלי. ונתניהו, לא משנה מה העמדה האישית שלו, אתה יודע, המטרה העיקרית שלו זה להיות ראש ממשלה.
אוקיי, אבל נגיד, אני כן רוצה...
ואני אומר את זה... זאת אומרת, לא בהכרח בתוך תקיפה של נתניהו.
אוקיי.
יש לי הרבה ביקורת כלפיו, דרך אגב. אבל אני גם מבין את הפוזיציה שלו קצת לפעמים, אז אני, אתה יודע.
אני רוצה רגע עכשיו לשים את עצמנו רגע בפוזיציה של ההסתדרות. נגיד והתסריט הנוראי הזה מתקיים בחייתם, הוא לא משך את העתירה, והעתירה מתקבלת, ועכשיו זכות השביתה שלהם תהיה מוגבלת. מה הם יעשו? יקבלו את הדין?
אני לא יודע. א' כל, יש להם כלים נוספים. כשאימא שלי הייתה מטפלת במעון, היא שבתה בשביל עובדי חברת חשמל. אז בשביל עובדי חברת חשמל, זאת אומרת...
אז הלא מונופולים ישבתו.
כן, זאת אומרת, ההסתדרות יש הרבה כוח.
שביתת הזדהות עם חברת החשמל.
יש הרבה שביתת הזדהות פה בארץ. אז שביתות איטלקיות זה דבר שקיים. עובדי הנמל למשל שובתים איטלקית הרבה פעמים. אגב, בכל העולם התופעה שקיימת. כן, יש שיטה איטלקית שהם עובדים לאט, נופלים דברים כל הזמן, מתקלקלים דברים. זה מה שאתה גם לא יכול לעשות.
בטיחות מעל הכל, כן.
כן, או שבדיוק, או שאין מתיחות. יש תאונה, ואז אתה חייב לעצור את העבודה. יש הרבה דברים, נפל מפתח לתוך הטורבינה, הפסיק לעבוד הטורבינה. אגב, אני ראיתי נזקים שזה נראה לחלוטין נזקים, ראיתי נזקים בטורבינה, שאתה יכול להגיד, וואלק, מישהו עשה את זה בכוונה, נראה לי. ראיתי דבר כזה, זאת אומרת, זה קורה.
רחוקה הדרך אל האושר. טוב, אני רוצה לעבור לנושא, לדבר איתך על התחקיר על קרן תקווה. אז בסוף שבוע התפרסם בידיעות תחקיר על קרן אמריקאית שמממנת גופים, כמו פורום קהלת, אתר עמידה, מרכז האקדמי שלם, כל החברה הטובים. אני מדבר על קרן תקווה, והפואנטה של המאמר הזה, מעבר לוואו, ימני מפחיד רע, הייתה שהנה, נחשפה הקרן החדשה של הימין. וזה כאילו הרגע הזה של, אהה, אתם בדיוק כמונו השמאלנים. אתם מקבלים כסף מאמריקאים וכל מיני תורמים כדי להשפיע על האג'נדה בארץ. אני מודה, אני אף פעם לא התחברתי לקמפיין הזה נגד הקרן החדשה, מהזווית הזאת של זה לא בסדר שתורמים להם כסף. זאת אומרת, אני לא מזדהה עם הרעיונות שהם מפיצים דרך גופים כמו שוברים שתיקה ועמותות קומוניסטיות למיניהם, אבל כל עוד מדובר בכסף פרטי, שיהנו, זו מלחמת רעיונות לגיטימית מבחינתי. אז אני לא מבין כך מה הרעש והניסיון להגיד כאילו שזה, לא, לא, זה שונה לגמרי מהקרן החדשה. יש כאילו התגוננות כזאת של, של, של ימנים, אני יודע, מהביקורת הזאת, לא, לא, זה שונה לגמרי ממה שקורה בקרן החדשה. אתה מבין את הסוג התגוננות הזו? אתה קראת את התחקיר הזה, מה עבר לך בראש?
כן, טוב, אני דבר שאני אגיד לך. אני לא יודע אם זה, אפשר לקרוא לזה גילוי נאות, כאילו, אבל כן, אני מכיר את קרן תקווה, אני חבר של קרן תקווה, אני אשתף פעולה עם קרן תקווה בהרבה מקרים, המחקר הוא של מועצת יש"ע למשל.
אני קרא לי, זה מאוד יפה הצ'ק, בונה, איפה הצ'ק שלי, מה זה? אני
צריך לפודקאסט של קרן תקווה. אז זה גם פורום קהלת היה מעורב במחקר הזה, זאת אומרת, יש לי הרבה תקשורת, גם בזמנו כשניסינו לכתוב מצע כלכלי לליכוד, באותה מערכת בחירות שהליכוד לא עשה מצע, אז אני חבר בפורום מנוף, זה פורום כזה שפועל בליכוד. אז אנחנו ניסינו לעבוד על מצע כלכלי לליכוד, אפילו כתבנו מצע שלם, שהליכוד כמובן לא פרסם שום מצע באותה מערכת בחירות, אם אתה זוכר, היה איזה מערכת בחירות שם בליכוד, מערכת בחירות האחרונה, הליכוד לא פרסם שום מצע.
האחרונה? כן, באמת.
מערכת בחירות האחרונה, הליכוד לא היה מצע. יש חוקה, אבל אין מצע. אז אנחנו כתבנו מצע שלם כלכלי, ועשינו אותו בסיוע פורום קהלת, שהוא בין היתר מקבל תקציב מתקווה. אז אני מאוד מעריך, מאוד מחבב את קרן תקווה. גם אם לא תמיד אני מסכים את הדרך, אבל לא
הם ממלאים איזשהו ריק, זאת אומרת, זה נשמע כמו שצריך להגיע מהאקדמיה, זה טינק טנק כזה.
נכון, אני חושב שגם התל"ך וגם קרן תקווה, הם שני גופים מאוד חשובים, התל"ך, כל ההתעוררות הליברטריאנית הזאת, הם בהחלט ממלאים איזשהו ריק שהיה חסר פה הרבה שנים. הם התחילו, גם תקווה וגם התל"ך התחילו עוד לפני 2011, אבל ב-2011, התחושה שלי לפחות, שהם אפילו קצת, הם הפכו יותר משמעותיים אפילו, הם הכניסו, התכנים שמייצרים מגיעים ליותר, למיינסטרים יותר מאשר בעבר. אז אני חושב שזה גוף מאוד חיובי. לגבי הקרן החדשה לישראל, גם אני אגב, לא, תמיד לא התלהפתי, אוי, הקרן, יש פה ישראל קטע כזה שיש לך עמותות שהמטרה שלהם זה ללחם נגד עמותות אחרות, זה כבר הפך לזה, זה מין בועה כזאת שמאכילה את עצמה, זה קצת מצחיק.
אבל עוד אנשים שמים, אני אומר, בוא נעמדת, אנשים שמים כסף, אנשים עובדים.
נכון, אבל אני חייב לציין שהביקורת כלפי הקרן החדשה לישראל זה לא הביקורת הזאת של כסף זר. כסף זר זה הביקורת כלפי ממשלות זרות. ממשלות זרות הן לא תורמות כסף. הן לא תורמות כסף לקרן החדשה לישראל.
אם לא הבהרתי, אז כאילו, הכל לגיטימי, כל עוד זה לא כסף של ממשלות.
נכון.
לא בגלל שכאילו, שזה מדינה שמשפיעה, פשוט לא נעים לי שכאילו לוקחים מאנשים כסף במדינה אחרת ומביאים אותה לפה. כאילו אני בקדע של מס זה שוד, לא אכפת לי שזה ממשלתי.
אני, תשמע, אני לא, אני גם לא מס זה שוד, מס זה שוד זה בסדר, אוקיי, אבל לא רק מס זה שוד, יש לי גם סיבות אחרות נקרא לזה. שאני לא אוהב שמתערבים, שמדינות מתערבות בדרכים כאלה, לא סימפתיות בענייני הפנימיים של מדינה אחרת. אבל באופן עקרוני, הביקורת כלפי הקרן הזאת, הקרן של ישראל, היא לא ביקורת של ממשלה זרה, אני לא חושב לפחות שזה הביקורת. זו ביקורת תכלס, מה הקרן רוצה, מה היא מקדמת. ואלה שתוקפים אותה, הם לא אוהבים מה שהיא מקדמת. והיא מקדמת, בואו נאמר ככה, אני ככה אומר את זה בגסות, במילים גסות. יש מדינה יהודית ודמוקרטית, אז הם רוצים פחות יהודית, יותר דמוקרטית. נאמר ככה. והרבה אנשים שחשוב להם שלא בכך שלא יהיה דמוקרטית, אבל גם חשוב שיהיה יהודית, הם מרגישים לא בנוח עם זה. לכן הקרן החדשה לישראל, אתה רואה, יש להם איזושהי אסטרטגיה רחבה, שהם תורמים לכל מיני גופים, חלקם גופים שאני יכול לסמפת, ארגון קולך למשל. ארגון קולך זה ארגון שמסייע לנשים במגזר הדתי, בכל מיני צורות, למשל קורבנות אונס או דברים כאלה, או לא יודע, אולי ארגונים שמסייעים לנשים עגונות, דברים כאלה. זה דבר שאני יכול להתחבר אליו, אבל הם תורמים לשם, בגלל שזה מתאים להם לתפיסת העולם הרחבה יותר שלהם. אוקיי, נקרא לזה בצורה קונספירטיבית, אני אקרא לזה, לא בטוח, זה דרך הנכונה, אבל אם נקרא לזה בצורה קונספירטיבית, כדי לבטא את רגשות הימין, לערער את הזהות היהודית של המדינה. אוקיי?
אוקיי.
אז זה הבדל, זה בעצם נראה לי העניין עם הקרן החדשה לישראל. בנוסף לזה, וזה כן נראה לי שזה, יש בזה משהו בטענה הזאת של הימין כלפי הקרן החדשה לישראל, קרן תקווה, היא מכניסה לדיון, לשיח האינטלקטואלי, מכניסה נושאים שלא, אף אחד לא מדבר עליהם. באקדמיה לא מדברים עליהם, בתקשורת לא מדברים עליהם, והם נכנסו לזה, הם מספקים לנו את האינפורמציה הזאת. הם נותנים לנו רעיונות, נותנים לנו פילוסופים, נותנים לנו הרבה מאוד דברים שבלעדיהם לא מביאים לנו.
זה מאוד חסר.
נכון, וזה מה שהם עושים, זה מה שהם עושים, וגם, וזה אני מאוד אוהב אותם, כן. ומתוך זה בא אני אוהב את התנועה הליברלית החדשה גם, אוקיי? וגם אם זה נותן איזה שהם עמדות קיצון, זה בהחלט מושך את הממוצע לעמדות קיצון. הם זורקים רעיון לאוויר ומאלצים אנשים להתמודד עם הרעיונות האלה. לכן זה מאוד חשוב. ואילו הקרן החדשה לישראל, בדרך כלל זה לא מה שהיא עושה. זאת אומרת, זה לא האג'נדה המרכזית שלה, זה גוף פוליטי שהוא מפעיל ארגוני לובי, והוא מפעיל, הוא מגיש בגצים. נכון, הם מרגישים בגצים, הם מרגישים לובי, הם יותר סיוע מסוג אחר. ולכן יש הבדלים קצת באופי הפעילות שלהם.
זהו, לפחות בקרן תקווה, כאילו, הדברים על השולחן, אנחנו רוצים ככה וככה וככה. קרן חדשה זה כזה...
לא, גם קרן חדשה ישראל, אני חושב שהם מספיק... אתה יכול להגיד, הם פה לא בדיוק אומרים, לא מבטאים בדיוק מה שהם עושים, כן? זה עניין של הגדרות. אין לי טענות כלפיהם בעניין הזה. אגיד לתנת, אין לי בעיה עם זה שהם עושים לובי. יש לי בעיה לפעמים ספציפית עם מה שהם עושים, הרעיונות שהם, אתה יודע, שהם תורמים נגיד, אני לא יודע אם הם תורמים לשוברים שתיקה או לא היום, אבל לפחות בעבר הם תרמו לשוברים שתיקה, אני לא אוהב את תרמו לשוברים שתיקה, לא מסמפת אותו. והם תורמים להם כסף, אז אני לא אוהב אותם. אבל אין לי באמת, אין לי בעיה, ואני לא חושב שגם בימין, למי שיש בעיה עם העובדה שזה כאילו כסף של אמריקאים יהודים שתורמים כסף ל... תרמתי פעם בטעות לקרן החדשה לישראל. תרמתי כי ראיתי פרסומת לתרום ל... אתה יודע, לקונסרבטיבים והרפורמים, למסורתיים, לתנועה המסורתית כאילו. לא הבנתי שזה פרסומת של הקרן החדשה לישראל, אז תרמתי להם. לא הבנתי שזה בעצם כסף שיגיע אחרי זה להם, ובעצם זה עובר דרך כלל. מאז קרן החדשה לישראל מספימים אותי בקשת תרומה. לכן יש לי תחושה שהרבה מהתרומים של הקרן החדשה לישראל זה ישראלים. אוקיי? אני כאילו, אני אומר את זה בלי, אתה יודע, שם את כל השולחן. זה עניין פשוט מה הם מקדמים, זה הכל. אני חושב שזה העיקר הביקורת כלפיהם.
אתה חושב שהעניין הזה, שהתחקיר הזה, זה יפגע בקרן החדשה?
בקרן החדשה או בתקווה?
בקרן תקווה, סליחה.
אני לא מאמין. אני לא מאמין שזה יפגע בהם. אגב, אתה חושב ש... טוב, האמת היא שהפרסום שקרן תקווה נהנית ממנו, הקרן החדשה לישראל נהנית ממנו, באמת פגע בה. אבל אני חושב שרוב הציבור לא אוהב את מה שהיא עושה. ולכן רוב הציבור מעדיף לא לקבל תרומות ממנו, כדי לא להתקשר, כדי שהשם שלו לא יתקשר אליה.
אני לא בטוח שרוב הציבור... אתה חושב שהם ירוויחו מזה אפילו כאן תקווה?
אז אני חושב שבמקרה של תקווה, אני חושב שאין להם רק תועלת מזה, אף על פי שבידיעות אחרונות עושים מין פרשנות כזאת לעניין. אבל אני לא חושב שמישהו יחס את זה ברצינות, והכתבה עושה את תשכח, אני חושב, די מהר.
כן. אוקיי, אני רוצה עכשיו לדעת נושא שאתה הצעת, וזה הנושא של המסתננים.
כן.
שעומדים בפני גירוש, אז יש בישראל כמה עשרות אלפי מסתננים, שוהים בלתי חוקיים, מהגרי עבודה ממדינות שונות, מבקשי מקלט, אני לא עושה את החלוקה בין מי ומה. ממשלה בתחילת החודש החליטה על גירוש שלהם, אני מודה שאני לא מתמצא בפרטים, אני לא יודע גירוש של כמה ושל מי ולאיפה ומתי. אני אישית חושב כאילו שאנשים, זאת אומרת, העמדה שלי, אנשים רוצים לבוא לעבוד, תנו להם אישורי עבודה, תנו להם איזשהו מעמד כזה של אתה עכשיו יכול לעבוד, זה משלם איזשהו חלק קטן יותר של מיסים, אתה לא זכאי לשום תמיכת רווחה, זה הדיל, take it or leave it. מה העמדה שלך בעניין הזה?
זהו, אני, הסיבה שהעליתי או הצעתי את הדברים הזה, זה בגלל שאני מקשיב לפודקאסט שלך, שהוא אגב פודקאסט מצוין, אני מאוד נהנה ממנו, והנושא הזה עולה הרבה פעמים.
כן.
ושמעתי כמה אנשים שממש ליברליים ולא הבנתי את ההסבר שלהם למה הם מתנגדים. אני יכול להסביר למה אני...
מתנגדים למה?
למה אני תומך בגירוש מסתננים מפה, מאפריקה. אני יכול להסביר, אני אסביר לך גם כן.
אוקיי.
אבל דבר ראשון, מבחינה כלכלית גרידה, נקרא לזה ככה, מי שחושב ששוק פתוח הוא טוב, כלומר, לאפשר יבוא של מוחלט של דברים, ויצוא של סחורות ודברים לעולם, אז לא יכול לטעון פתאום עמדה אחרת כשנכנסים לשוק העבודה פתאום. אוקיי? כלומר, אם אתה תומך אם אתה חושב שיבוא, פתיחת השוק ליבוא מוחלט של סחורות, יועיל למשק, אז אתה צריך להיות, לא יודע, להיות עקבי עם האמירה הזאת.
כן.
ואותו דבר להבין, אם אתה מייבא לארץ עובדים,
כן.
אוקיי? עזוב שם, מסתננים, לא מסתננים, שזה נושא חשוב, אבל מבחינה כלכלית נטו. כן. אז אם אתה מייבא אותם לארץ, אז צריכה להיות תועלת.
אוקיי.
פה כמובן נכנס עניין אחר, באמת, מדינת רווחה. אוקיי, אנחנו מדינת רווחה, אולי...
רגע, רק שאני, כן. שאני אבין את העמדה הבסיסית שלך. אתה בעד לגרש אותם או נגד לגרש אותם?
אני נגד מסתננים.
אוקיי.
מה שאפשר לגרש,
כי אתה עכשיו נותן
את הקייס... אבל הטיעון, בדיוק, אבל הקייס הכלכלי, שאנשים לפעמים מסגים, כן, הם עובדים, הם פושעים וכל הדברים האלה, זה קייס מאוד חלש לדעתי.
כן.
זה לא קייס חזק. זה קייס חלש כי, נכון, הם פושעים, ריבוי גברים, הכל נכון, הם חיים בעוני.
זה נכון העניין של הפשיעה?
יש באמת יותר פשיעה? יש בזה הגיוני, זה תופעת לוואי של כל הגירה. זאת אומרת, גם כשהעולים מברית המועצות עלו לארץ, היו הרבה פושעים רוסים, כי מה לעשות, כשאתה חי בעוני, אז אנשים עניים, והם פונים לפשע. אני מכיר מישהו שהיה חבר, אני מכיר חבר כנסת רוסי, מכובד, שאני יודע שכשהוא היה עולה חדש בארץ, הוא היה גנב אוכל מסופרים. כי מה לעשות? כי לא היה לו אוכל, הוא רצה לאכול, כן? אוקיי, אז אני לא, פשע זו תופעה שקורית תמיד עם הגירה, זה מאוד הגיוני שיהיה פשע. זה לא מה שבהכרח נגד הגירה. אוקיי? זה לא טיעון מספיק טוב. והטיעון הכלכלי הוא גם לא מספיק טוב. כל הגירה, כל תנועת הגירה שאני מכיר בעולם, רובה לפחות, כשהיא נעשית למדינה, נקרא לזה קפיטליסטית מספיק, לא בהכרח קפיטליסט מאוד, אלא קפיטליסט מספיק, היא הגירה שמועילה לכלכלה.
אוקיי.
איפה הבעיה? שבני אדם, בנוסף לכך שהם כוח עובד, הם גם יש להם זכות הצבעה לכנסת, ויש להם טענות, ויש להם מענות, ומשפיעים על השיח הפוליטי, בצורה כזאת או אחרת, אם על ידי זכות הצבעה, או אם על ידי פשוט תמונות קשות, מראה שאיש עצוב שהוא לא זה. ופה נכנס פה בעיה יותר קשה, כי ברגע שהם מתחילים להשפיע על הפוליטיקה, אז ההשפעה פה היא הרבה יותר, כי בעצם אתה מביא פה אנשים שמשפיעים על ה... הם בעצם מעורבים בעיצוב החיים שלנו פה. אוקיי? ופה נכנס באמת העניין של המדינה היהודית. אוקיי? אני לא יודע דתי, אבל אני יודע, אבל נגיד, השמאלנים הם נגד סיפוח יהודה ושומרון, כי הם רוצים לשמור פה על רוב יהודי. אוקיי, זאת אומרת, לכולם יש פה איזשהו עניין שיהיה פה רוב יהודי משמעותי, וברגע שאתה מאפשר, נותן להם אזרחות או נותן להם להישאר פה, אז א' כל אתה, זה אומר שכולם ירוצו לפה. ברגע שאתה אומר לכל מסכני העולם, בואו לישראל, או אם תבואו לישראל, נתן לכם אזרחות או תושבות, אז ישר יבוא לפה הרבה אנשים, זו הזמן, אז תמריץ לבוא לפה.
זאת אומרת, אתה חושב שאין איזושהי אישור עבודה, זה לא מחזיק?
אני חושב שלא. אישור עבודה למי שיסתנן לפה, בוודאי שלא.
זה לא ייגמר בזה.
זה לא ייגמר בזה. יתרה מכך, את האנשים האלה יהיה נורא... כשבא לפה עובד מהפיליפינים, נגיד שאני מת על פיליפינים, אני לא יודע למה. אני עובד איתם כימאי, עובד איתם כימאי, ואני מאוד אוהב את האנשים האלה. הם בתרבות שלה, בתרבות שלי, לא אירופית, ישראלית, זאת אומרת, הם ישראלים נורא באופי, ולכן נורא כיף לי איתם, אני נורא אוהב אותם. אבל אם הם נשארים פה בארץ, ואני לא רוצה שישארו פה, למרות שכביכול אני נורא מחבב אותם, אני רוצה שיהיה יכולת לגרש אותם. ויש את היכולת אותי, כשדובר בפיליפינים. היכולת שלי לגרש אפריקאים לאפריקה היא הרבה יותר קשה, הרבה יותר מוגבלת. ולכן יש פה בעיה, זאת אומרת, ברגע שמישהו נכנס לפה, זה לא משנה אם הוא הסתנן או בא לפה כפועל, אז היכולת שלו להעיף אותו מכאן היא הרבה יותר מסובכת, אין לנו את הגמישות להעיף אותו מכאן. ולכן אני מתנגד לזה עדיין, לתת להם אישורי עבודה. על אחת כמה כמה שהם הסתננו לכאן, וזה בעצם תמריץ למסתננים נוספים.
הבנתי. אוקיי, אני רוצה לעבור לישראל חופשית. דיברנו על הקרן החדשה, זה
מצב מיקי חופשי. גיצין. היה
מיקי שלהם. גיצין, כן. שעכשיו הוא במקרה עבר לקרן החדשה. אני פשוט כועס על השם שלהם, אני נורא הכעיס אותי שהם משתמשים בשם ישראל החופשית, אבל אני דווקא רוצה לדבר על יוזמה חיובית שלהם, בנוגע לחוק המרכולים. הם פתחו איזשהו קמפיין של מימון כנסות לעסקים שיפתחו בשבת באשדוד. אני אתן את הרקע. החוק מרכולים, זה ממשיך לספק לנו כותרות, ועושה רושם שהאשדוד היא הזירת קרב, לא יודע, לזמן הקרוב לפחות. מה שקורה זה שהעירייה מחלקת שם התראות לעסקים במתחם ביג, והם מזהירים אותם שלא יפתחו בשבת או שהם יקבלו קנס. ויש טענות שזה לא מקרי, שהחוק מרכולים נותן להם איזושהי רוח גבית לפוליטיקאים החרדים שם, לבוא בדרישות לראש העיר, והוא עכשיו נותן את ההתראות האלה, ולכן הצעדים האלה. וישראל חופשית, שזה ארגון שבדרך כלל, באמת, אין שום קשר בינו לבין חופש, יוזמות של חופש, אני רואה, הם מעלים קמפיינים ממש לא קשורים לחופש, הם מעלים קמפיין מבורך, ובעצם הם רוצים לעשות מימון המונים שישלם על הכנסות של העסקים האלה, שזה לדעתי רעיון נהדר, זאת אומרת, אני ממש ראיתי את זה ואומרתי, וואי, זה רעיון נהדר, זה משהו שהתנועה ליברלית אולי הייתה צריכה לעשות, או חופש לכולנו, או להצטרף לזה אפילו. מה אתה אומר על הרעיון הזה ובכלל על החוק הזה?
יש לו שתי שאלות מעניינות.
כן.
אחת פילוסופית, נראה לי שלא יהיה לי זמן להתעסק עם זה עכשיו בזה, אבל בעיקרון היוזמה, אין לי שום בעיה, היא יוזמה מצוינת.
כן.
אני אולי שנייה, אולי נציג את הפרטים, החוק המרכולים הזה, הוא, מבחינה חוקית לפחות, הוא החזרת המצב למה שהיה לפני שנה. כלומר, זה מתן סמכות לשר הפנים לקחת, לשקול שיקולי, נקרא לזה, שיקולים דתיים בהחלטה אם לאפשר לפתוח או לסגור איזשהו עסק בשבת ברשות מקומית כלשהי. וזה המצב עד לפני שנה. ובעקבות איזושהי פסיקת בג"ץ שנעשתה, אז עכשיו הם חוקקו חוק כדי לעקוף את פסיקת הבג"ץ הזאת. אז מבחינת הדרמה, על זה מדובר.
אוקיי.
מה שקורה באשדוד...
זה יוצר איזושהי מציאות, יש דינמיקה.
נכון, נכון, אבל רק פשוט חשוב לציין את הפרטים. מה שקורה באשדוד זה חוק עירוני. זאת אומרת, שר הפנים לא מעורב בזה בכלל. זה העיר, יש בחוק שאוסרת על פתיחת עסקים בשבת. עכשיו שאני הרבה באשדוד,
okay.
אני יכול להגיד לך שיש מקהילה חרדית מאוד גדולה באשדוד, יש מקהילה דתית מאוד גדולה, ואני מניח שיש פוליטיקה פנימית של העיר אשדוד שקשורה לדבר הזה.
באיזה אחוזים מדובר?
אני לא באמת יודע, אני פשוט יודע שכל מי שלך לרופא, זה שכונה חרדית ענקית, okay. מלאה בחרדים, אתה מרגיש במאה שערים, חוץ מהעובדה שזה בנוי כמו פרוור.
אוקיי.
Okay. אז כמו מודיעין, אוקיי, okay, כמו ביתר או אחד מהערים האלה. אז יש פה איזשהו עניין, ואני בהחלט מסכים איתך שאולי יש פה באמת עניין של רוח גבית, שהחוק החדש הזה נתן רוח גבית, אף על פי שדרי אמר שהוא לא מתכוון ליישם את החוק הזה, ואני באמת מאמין לו, דרך אגב, אבל יש פה איזושהי תוצאת לוואי שפתאום הנושא עלה לדיון, ופתאום בעיריית אשדוד החליטו פוליטיקאים מקומיים שמה, החליטו ללחוץ על העניין הזה, שהעירייה תתחיל לאכוף את החוק שהיא קבעה.
לאן זה יוביל?
אני לא חושב שזה יוביל לעוד דברים. אולי כן, אולי לא, אני לא יכול להתנבא. היוזמה הזאת של ישראל חופשית, וואלה, זו יוזמה מבורכת, אני אומר לך בשיא הרצינות. הם עושים את זה כי הם חילוניים, לא בגלל שהם, נקרא לזה, חופשיים, כן? אגב, אני לא תמיד אני נגדם, זה לא ארגון, זה לא הידרה, כן?
לא, זה לא הידרה.
אז לא תמיד אני איתם, לפעמים אני רואה שם גם הרבה סתם שנאה דתיים, אגב. אבל יוזמה מבורכת, טוב מאוד. באמת אין לי מה להוסיף לזה.
אוקיי, נושא אחרון, לפני שנדבר על מצב תרבות. וזה העניין של היטל הצף, זה איזשהו נושא שכבר שבוע שעבר דיברתי עליו. מדובר בהיטל הצף על ייבוא זכוכית ממפעל מסוים בטורקיה. זה ועדת הכספים אישרה בשבוע שעבר היטל הצף של 26.5% שבעצם זה היטל מכס כזה שנועד למנוע ממפעל בטורקיה לייצא לישראל בעצם זכוכית במחיר שיפגע ביצרנית המקומית פניציה. ההיגיון פה זה אם נאפשר למפעל גדול מחול לייבא לפה במחירי הפסד, שהוא יכול להרשות לעצמו, הוא יפיל את מפעל פניציה, את המפעל המקומי, ואז הוא יוכל לעלות מחירים, ואז עובדים יפוטרו, וגם נשלם יותר הזכוכית. אני רק רוצה להזכיר את המובן מאליו פה, ההיטל הזה אומר שאנחנו נשלם יותר, למשל על דירות בעקבות ההחלטה הזאת, כי זכוכית תהיה יקרה יותר ממה שיכולה להיות. אני רוצה לנצל את הידע שלך בכלכלה וקרטלים, לשאול אותך על העניין הזה של היטל הצף באופן כללי. אתה בעד זה? זה משהו שבאמת לא לפגוע בעובדים? זה שיקול ראוי?
אני אגיד שתי דברים בהתחלה, שתי כללי אצבע, אוקיי? אחד, כל מה שקשור למשרד התמ"ת, שזה השם האמיתי שלו, של משרד הכלכלה הזה, זה, 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 לא, זה לא טוב. זה המשרד הקומוניסטי. אוקיי? זה המשרד שצריך, זה הראשון שצריך לסגור, משרד התמ"ת. ואת עלי הצף, שתופעה מעניינת, זה
למה
בעצם...
למה אגב, זה הפקידים פשוט?
זה לא הפקידים, זה המנגנון הכלכלה, זה, 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 זה גוף ממשלתי שתפקידו להגן על תעשייה.
אוקיי.
אוקיי. ו, ויש לו כלים לכך שהם כמו את, את הצף, את הצף זה בעצם כלי מיסוי, זה מיסוי, זה מס, שמשרד התמ"ת קובע אותו, לא משרד האוצר. כלומר, יש פה מנגנון נורא, יש פה מין מסלול עוקף ליצירת מס, שנעשה דרך משרד התמ"ת. זה סתם, שתי נקודות שאולי שווה לתת את הדעת עליהן בהזדמנות. לגבי היטלי היצף כעיקרון, אני לא יכול לחשוב, 99% מהמקרים אין שום היגיון בהיטל היצף, כנראה גם 100%, פשוט אני לוקח סיכון שאולי יש משהו שלא חשבתי עליו. אתה יודע מה, יבוא עובדים אולי, אפשר לחשוב על היטל היצף, אבל כן, אין שום היגיון בהיטלי היצף. לא רק בגלל שנגיד זכוכית, מחיר הזכוכית יעלה בארץ, אלא, ואגב,
אבל
זה,
בוא ניתן
זה
את
לא,
הקייס...
אגב, זה, לא רק, זה קורה בהרבה תחומים, אגב, זה לא רק בזכוכית, זה צמר סלעים, זה הרבה מאוד מפעלים שכל החיים שלהם מבוססים על אותם היטלים. אין להם שום היגיון. והסיבה בסדר, שעושים, את זה, אבל... הסיבה שעושים אוקיי. את זה, זה לא בשביל לצמצם אבטלה, כי זה לא מצמצם אבטלה. זה כדי שלא יהיה הרבה אנשים ביחד צורבים סמיג במפעל. כי כשאתה עושה היטל היצף ואתה מונע יבוא של משהו, אנשים מאבדים את העבודה שלהם. הם פשוט כמה אנשים פה, כמה אנשים שם, ואתה אף פעם לא יכול לקבץ אותם למקום אחד ולתת תמונה יפה בעיתון של שריפת צמיגים. כי שוק היבוא זה שוק שהוא מפרנס אנשים. אנשים מפרנסים דברים. מתפרנסים מיבוא. ולכן זה בסך הכל, זה הצגה. זה לא באמת מגיע על עבודה. אתה יודע מה? תסתכל שנייה על שוק הטקסטיל. במשך עשרות שנים בישראל, עד שנות ה-90, עד רבין, אגב, כן?
כן.
עד רבין, בישראל היה טקסטיל, היה היטל היצף, אפילו איסור יבוא אפילו. אתה בטח זוכר, עכשיו שאני יודע שאתה קצת יותר מבוגר ממה שחשבתי.
כן.
אז שבגדים היינו קונים לפני פסח.
זה אני לא זוכר.
אז אני הייתי קונה בגדים לפני פסח, זהו. לא היה קניונים עם חנויות, עם 20 רשתות בגדים. היה לפני פסח, קונים בגדים חדשים, זהו. היום אתה הולך בקניון, אה, נקנה מכנסיים. כי ברגע שרבין פתח את שוק היבוא של הטקסטיל, אז דבר שהוא כן, בהחלט אלפים פוטרו מהמקומות העבודה.
המון אנשים איבדו עבודה.
המון אנשים איבדו את מקומות העבודה שלהם. אבל תסתכל עכשיו בטווח קצר, אבל תסתכל עכשיו בשוק העבודה, האם יש לנו אבטלה מטורפת בישראל, למרות שאין לנו יבוא, למרות שאנחנו מאפשרים יבוא של טקסטיל? לא. דבר ראשון, יש לנו הרבה חנויות בגדים. חנויות בגדים מעסיקות אנשים. מוכרים ומוכרות. אני לא בטוח שתופרת זה עבודה טובה יותר ממוכרת בחנות בגדים. אני לא יודע, אולי כן, אולי לא, אבל זה עדיף שכל אחד יעשה משהו טוב בו. ישראל לא טובה בייצור טקסטיל. ישראל לא טובה בייצור זכוכית, ככל הנראה. ישראל לא טובה כנראה בייצור צמר סלעים. ואין שום סיבה למנוע את היבוא של הדבר הזה. שאנשים האלה יתפנו ויעשו משהו אחר.
אכזרי. ומה בקשר הטענה הזאת שברגע שבאמת יסגרו את פניציה בגלל שמי יביאים עכשיו זכוכית, אז עכשיו היבואן הזה יעלה את המחירים.
אבל יש, אז אם הוא יעלה את המחירים, עוד פעם, זה עניין של מונופול תחרותי מול מונופול מוגן. מונופול תחרותי הוא אולי מונופול, הוא אולי שולט בשוק, אבל הוא לא יכול לעלות את המחיר כל עוד האיום שמישהו יבוא מתחרה קיים. כלומר, וזה ההבדל בין מונופול תחרותי למונופול לא תחרותי. כלומר, מיקרוסופט היא מונופול תחרותי. יש לה תוכנת הפעלה שהיא מונופול, אבל כולנו יכולים להשיג בחינם אובונטו, נאמר ככה, כן? זה מונופול תחרותי. כלומר, יש גבול לכמה מיקרוסופט יכולה לעלות את המחיר, כי באיזשהו שלב אנחנו נגיד, אוקיי, לא תודה, אנחנו הולכים לגרסה החינמית. וזה ההבדל. אז אין שום בעיה שיהיה מונופול, נגיד יבואן אחד בלבד, כן? של מוצר כלשהו, אגב שאני לא...
כן, זה יש לי דוגמה יותר טובה, כי אובונטו אני באמת לא משתמש, ואני לא מכיר הרבה אנשים שישתמשו חוסר אנשים שמבינים.
כי מיקרוסופט אתה נוח.
אבל יש לך וורד, אני לא קונה וורד, יש לי אופן אופיס.
נכון, נכון, בדיוק. אז יש כל עוד האפשרות קיימת, אז אתה לא תוכל לעלות את המחיר. כי בשביל את המחירים, הפוטנציאל יתממש. אולי לא מיד, כי אתה יודע, העולם הוא קצת יותר מורכב מכזה נוסחאות מתמטיות פשוטות, אבל בסופו של דבר אין לך אינטרס לעלות את המחיר, כי אתה בסוף תפסיד מזה.
אוקיי.
ולכן אין מה לחשוש. אלא אם כן, יש איזושהי מגבלה רגולטורית מקומית שמונעת יבוא מקביל או משהו כזה.
אוקיי. אני רוצה לעבור לדבר האחרון, שזה המלצת תרבות, ספר או סרט או פודקאסט או אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אתן לך דקה לחשוב, ואני אתחיל עם המלצה שלי. ואני רוצה להמליץ על רעיון שכמה אנשים עשו לזה כבר לייק ושאר, ראיון עם פרופסור בשם ג'ורדן פיטרסון ביוטיוב, קוראים לזה ג'ורדן פיטרסון דיבייט און דה ג'נדר פיי גאפ. פשוט תעשו חיפוש לזה ביוטיוב, אני גם אשים לזה קישור. זה כרגע נכון לעכשיו עומד על משהו כמו 3 מיליון צפיות.
כמו שהיה בצ'אנל 4 הבריטי.
כן, 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 כן. יש קצת הרגשה של כוכב נולד. אני מרשה לעצמי להגיד לימין השמרן, למרות שאני לא בטוח שהפרופסור הזה ספציפית יאמץ את ההגדרה הזאת, אבל מה לעשות, מאמצים אותו. אז מה שיש שם זה רעיון עם הפרופסור הזה, שהוא פסיכולוג קליני, עם דעות מאוד נחרצות ומאוד לא פוליטיקלי קורקט, לגבי סיבות האמיתיות שמאחורי פערים בהכנסות בין גברים ונשים. לא משהו שעורייתי, הוא פשוט נורא נורא דבק בעובדות, גם אם זה לא פוליטיקלי קורקט. הוא מדבר שם על עוד כמה נושאים, אבל העמדה היא לא הסיבה לראות את הוידאו, הסיבה היא שהוא פשוט מתווכח עם המראיינת שתוקפת אותו בכל הכוח ובכל החריפות האינטלקטואלית שהיא מצליחה לגייס, והוא עודף את ההתקפות שלה במיומנות באמת מעוררת השראה. משהו ברמה של בן שפירו בארצות הברית, אתה מכיר אותו. וג'ורדן פיטרסון, אני מסכים לקבל את התפקיד הזה על עצמו, זה יהיה בן שפירו החדש. הוא פשוט הכל חלק מקמפיין של הספר שלו. אני גם שמעתי, התחלתי לשמוע אתמול ראיון שלו הרבה יותר ארוך ברובין ריפורט. זה גם אחלה.
יש לו שניים כאלה אפילו.
אני חושב שאפילו יותר משניים, כן. הוא ממש ממש טוב. זאת אומרת, זה...
לא, יש לו שניים ברובן ריפורט, יש לו הרבה יותר משניים בעוד כל מיני מקומות.
כן, כן, הוא נהדר. אני מאוד מתחבר לרעיון שלו עם רובן ריפורט, זה באמת אחלה, יש לו הבחנות יפות גם בנוגע לגידול ילדים, זה נהדר. שוב השם של הקליפ זה ג'ורדן פיטרסון Debate on the Gender Pay Gap. מה ההמלצה שלך?
טוב, אגב, ג'ורדן פיטרסון אני גם יצא להקשיב. כל השיח הזה של הפוליטיקלי קורקט, שהיום נורא חזק באמריקה וזה, לא יודע, זה לא יודעים מה יפה, האמת היא, אבל זה יותר מעניין אותי מפודקאסטים ליברטריאנים, אני חייב לציין. פודקאסטים ליברטריאנים זה דבר הכי משעמם שיש בעולם.
רגע, רובין ריפורט זה לא פודקאסט ליברטריאני מבחינתך?
לא, אני לא חושב שזה פודקאסט ליברטריאני.
אז זה פודקאסטים ליברטריאנים.
רובין ריפורט, אגב, זה אני מקשיב, אני מאוד נהנה, אני אפילו תורם לו כסף בפטריון. אז אני אגב, אני מפזר כסף על כל מיני גופים ליברליים כל הזמן. אז הוא אחד מהם, רובן ריפורט. תשמע, אני יכול לחשוב על איזה פודקאסט, אני אגיד לך למה אני לא רוצה פודקאסטים ליברטריאנים. הם נורא משעממים. זאת אומרת, לא משנה מה הנושא יהיה, ואגב, דיברת לפני זה על ההבדל בין תועלתני לבין מוסרי. אוקיי? המוסרי הזה שכאילו, לא, זה כאילו, כן, זה לא תפיל שלמדיה להתעסק בזה. וכאילו פתר את עצמך לכל התעסקות שאלה מוסרית אחרת, למשל נישואי גאים, זו דוגמה מאוד בולטת, כי הרבה ליברטריאנים דתיים נתקעים בזה. אתה אומר, כן, מה אתה אומר, המשנה צריכה לאשר, זה לא תפקיד של המדינה. זה כאילו, אתה עושה הנחה, כאילו, אבל זה כן תפקיד של המדינה, מה אתה רוצה? אז לא תביע עמדה כל עוד שזה, כאילו, זה לא תפקיד המדינה, אתה לא צריך להחליט לגבי זה. אתה לא צריך להחליט לגבי זה. לכן זה נורא משעמם אותי, כאילו, כי זה נוסחה, נורא מתמטית, ואני גם יכול לצאת, אני מכיר את הנוסחה, אני יודע לשים אותה, חירות, הבנתי, סבבה, לא תפקיד של המדינה, מצוין, יש לי תשובה, לא צריך פודקאסט בשביל זה.
אוקיי.
אוקיי, לכן
אגב, אתה משתמש ליברטריאנים, לא מפריע לך שמשתמשים במילה הזאת, ליברטריאנים? כאילו, אני כל הזמן מקפיד להגיד ליברלים, לא, ליברלים. אני מרגיש שגונבים את הליברלים, את המילה ליברלים בארץ.
יכול להיות, אני משתמש מה ש... זה עניין של נוחות, כן? זה עניין של מה שאנשים מבינים. אני ליברל, זה כמו, אתה יודע, הרבה ליברטריאנים מתעצבנים שאני קורא לעצמי ליברל, לא, אתה לא ליברל, אתה אטיסט, כן? כי אני, לא יודע, חשבתי, אולי פה יש צורך במדינה, אני לא יודע.
אתה שמאלני, אין ספק.
אני, כן, אני, החבר'ה בתנ"ך קוראים לי דני גפן אטיסט, כן? שם שאני מאמץ בשמחה, ואני תמיד משמיץ בו אפילו, שמאשימים אותי בזה שאני ליברטריאן. לא, אני דני גפן אטיסט.
כן.
אבל הסיבה שזה, אתה יודע, כשאני תמיד אומר, תשמעו, אתה אומר שביבי ימני, גם ברוך מרזל ימני.
לא רגע, אנחנו גולשים, אנחנו בתוך התחום הזה של המלצות תרבות. אוקיי, מה ההמלצה שלך?
ההמלצה שלי, חשבתי על זה קצת, אז קודם כל לא פודקאסט ליברטריאני, מה שכן, מילטון פרידמן, שאני מאוד אוהב אותו, כי הוא הכניס אותי לעולם הכלכלי, אגב, אני כאילו התפתחתי מאז כמובן, אבל נראה לי מילטון פרידמן, למי שהוא לא בתחום הזה, ורוצה להבין אותו, מילטון פרידמן הוא המסביר מספר אחד, עבד אותו מתומס אורל, אגב, לדעתי, שאני מחבב ומעריך הכל, אבל מילטון פרידמן הוא המסביר מספר אחת לעניין הליברלי, לפחות במובן הכלכלי. ואפשר לקרוא את הספרים שלו, שהם כולם פחות או יותר אותו הספר, אבל כתובים כמה פעמים בכל מיני שמות אחרים. או יש לו סדרת סרטים שבשנות ה-80 שעשה ברית המועצות, שאפילו רייגן ממליץ עליהם. יש לו שני סדרות כאלה, על קפיטליזם וחירות, וזה זמין לכולם ביוטיוב, מילטון פרידמן, Freedom to Choose, או Free to Choose, אני פה לא זוכר שם אפילו.
כן, זה קלאסיקה.
וזה קלאסיקה, ואתה רואה איך זה בהודו, אתה רואה את כל... אמנם זה שנות ה-80, אבל זה... העובדות עדיין נכונות.
הוא יוצא לשטח.
יוצא לשטח, וזה מדהים.
מאוד קריזמטי גם, הוא מאוד חמור.
הוא איש מדהים, כן, אני מאוד אוהב אותו.
כן, סבבה, מגניב. אוקיי, אז דן גפן, תודה רבה לך.
תודה רבה.